אני רוצה להמשיך ו לדבר על המשך לשיחה של ערן מאתמול. ערן אתמול דיבר על הדוקה, ואני רוצה להמשיך ולדבר בעיקר על האמת השנייה, האמת של המקור והסיבה לדוקה, סבל, לאי-נחת, לתחושת חוסר הסיפוק, סטרס שמלווה אותנו פה ושם, יותר פה מאשר שם בחיים. אבל אני רוצה קודם כל להגיד איזה מילה על התמונה הגדולה, שלא תיווצר חס וחלילה ההבנה המוטעת שבודיזם ודרמה זה עיסוק בסבל. להפך, התורה והדרך שלימד הבודה היא דרך שחרור ודרך לחיות חיים מאושרים יותר מהחלומות הוורודים שלנו. אז אנחנו בביזנס של עושר. חשוב, אני חושב, לזכור את זה במיוחד עכשיו, חג האור, חג החנוכה. אנחנו בלב החושך של דצמבר והחורף, מגלים את האור הפנימי הגדול שיש בתוכנו. ואני רוצה רק להגיד שתי הערות, מדוע למרות שאנחנו בביזנס של עושר, אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע שהסיבה העמוקה שבאנו לפה זה שזכותנו המולדת זה להיות יותר מאושרים, יותר חופשיים, יותר אוהבים ופתוחים ממה שחווינו עד כה, אז מדוע בודה שם כל כך הרבה דגש על ההבנה של הדוקה? ושני דברים אני רוצה להגיד בהקשר הזה. הראשון הוא סיפור אנקדוטי בהמשך למה שסיפר אתמול ערן. כאשר הבודה נאור התעורר, הוא ישב, ערן סיפר לנו, ושקל הרבה זמן מה לעשות עם החוויה החדשה שלו, ובסוף כשהוא החליט שיש כאלה שיבינו, עם מעט אבק בעיניים הוא יצא, אבל עוד בדרכו לסרנאט לפגוש את חמשת הקולגות שלו מתקופת הסגפנות, היה לו מפגש קצר ואקראי, אבל כנראה במידה מסוימת מכונן בדרך הלימוד שהבודה לקח. הוא פגש עובר אורח, ועובר האורח הזה, מישהו שחצה, הלך בשביל כמוהו, הסתכל עליו, והוא פשוט נדהם, הוא לא ראה פנים כאלה קורנות, הוא לא ראה אורה כל כך חזקה, הוא לא ראה מראה כל כך שלב וקורן, הוא פשוט נדהם, והוא שאל אותו, תגיד לי, מה הסיפור שלך? מה אתה? אתה בן אדם, אתה אל, מאיפה יש לך את זה? עוד מישהו דיבר איתו, ראה את זה. והבודה אמר לו, לא קיבלתי את זה מאף אחד, בעצמי גיליתי את זה. אני המשוחרר בין כל המשוחררים. אני החופשי בין כל החופשיים. אני השגתי חוכמה שאף אחד לא השיג. אני השגתי מצב אילאי של שלווה שאף אחד לא השיג. בקיצור, הוא סיפר לו וסיפר לו בשבחי העושר והשחרור והניבנה שהוא הגיע אליה, והבן אדם פשוט הסתכל עליו ככה ואמר, סבבה לך, סחתן, והלך הלאה. לספר, וזה השאיר רושם על הבודה, וזה כמו שתבוא לאסירים ותספר להם כמה נפלאים החיים בחוץ, זה לא יעזור להם להשתחרר. אם תספר להם לחליפין על מה השעות של השומרים, מתי השומרים נרדמים, ואיפה החלק, הפרצה הכי סבירה להתחמק, זה יותר יעזור להם להשתחרר. אז הבודה מאז אימץ גישה שלא מדברת הרבה על החופש ועל השחרור, כי זה לא כל כך עוזר, אוקיי? אז נספר לכם, אומר הבודה, שיש חופש עילאי, וזה לא שלא דיבר על זה, ויותר משהו דיבר על זה, תלמידיו שהתעוררו, דיברו על זה הרבה, בפרוזה ובשירים, אז מי שמתעניין בספרות העושר והחופש והמצב המשוחר יכול לקרוא הרבה טקסטים, אבל הם כנראה חוץ מאשר לתת לנו איזו השראה, הם לא בהכרח מאוד עוזרים לנו להשתחרר. והבודה אמר, מאז הוא התמקד בסבל, כי הוא אמר, מספיק שנבין טוב כיצד הסבל נוצר, למה הוא נוצר ואיך להשתחרר, מספיק שנסיר את הבלבול ואת התפיסות המוטעות והאושר כבר שמה. לא צריך לייצר אושר כאשר אין פחד, כאשר אין קיבוץ, כאשר אין סטרס, כאשר אין דאגות, זה אושר. ודמיינו לעצמכם חיים ללא דאגות, דמיינו לעצמכם חיים ללא פחד. לא צריך הרבה יותר מזה. האושר נובע מעצמו כשאין את המסכים והמסכות והמכשולים שמפריעים לנו להיפתח אליו ולחוש בו. אז הבודה דיבר הרבה על הדוקה, והמעניין שהוא קרא לארבעת האמיתות, שרן אתמול דיבר במיוחד על הראשונה, הוא קרא להם אמיתות נאצלות. אפשר לתבע, האמת הראשונה היא האמת של הסבל. אפשר לתחות מה כל כך נאצל בסבל. חווינו פה לא מעט סבל, ואנחנו לא כך רואים מה נאצל בכאבים בברך, ומה נאצל במחשבות ללא סוף. אז למה הוא התכוון? ומי שקורא את הטקסטים של הבודה, יכול לשים לב ולראות שהבודה קורא לאנשים שהתעוררו, שיצאו ממעגל הבלבול והאשליה, הוא קורא להם אנשים אצילים או נאצלים. והכוונה בשימוש במילה נאצל או אמת נאצלת, היא זאת אמת שהבנתה והפנמתה יש בכוחה לשחרר אותנו. אז נאצל במובן, אמת נאצלת במובן של אמת שמוליכה לחופש, לשחרור. והבודה, כשהוא דיבר על הדוקה, על הסבל לסוגיו, הוא אמר שיש שני סוגים של מפגש עם הדוקה. אנחנו יכולים לראות את זה גם, אני חושב, בהתנסות שלנו, בעצמנו. המפגש הראשון, או המפגש, סוג מפגש ראשון, זה מפגש שאנחנו פוגשים סבל ואנחנו בהלם, אנחנו באיזה סוג של שוק או מיני טראומה, והסבל או הקושי שאנחנו פוגשים נראה לנו שאנחנו לא יכולים לשאת אותו, ואנחנו מתקוממים ואנחנו מכים על עצמנו. אנחנו, המילה שהבודה השתמש בה זה בגלל שמכה על עצמו על החזה, ואנחנו מכירים את זה גם מאנשים אחרים, וגם אנחנו יכולים לראות שכשאנחנו, כשקשה לנו, אנחנו נהיים קשים עם עצמנו. אנחנו שופטים את עצמנו ומבקרים את עצמנו, ואיזה אידיוט אני, ואיזה אשם אני, וכמה אני לא בסדר. יוצאים באיזה מתקפה נגד עצמנו, נגד סבל שאנחנו פוגשים, או נגד מי שאנחנו מאמינים שאשם בזה שאנחנו סובלים. אז התגובה הראשונה היא תגובה לא מועילה, לא משחררת. והבודה דיבר על סוג תגובה נוסף של מפגש עם סבל, הוא דיבר על מפגש שמוביל אותנו לחיפוש. כשאנחנו פוגשים את הסבל, אוקיי, אז יש איזה הלם ראשוני, וזה אף פעם לא כיף לפגוש דוקה לסוגיה, מתעוררת בנו התהייה או השאלה, איך זה יכול להיות? מה הם התנאים והנסיבות שגורמים לזה שאני אחווה את מה שאני חווה? וזה מפגש שמוביל לחיפוש, והבודה אמר, המפגש שמוביל לחיפוש כנה הוא סוג תגובה נאצל, הוא מוביל, יכול להוביל לשחרור. וזה גם הסיפור האישי של הבודה שהרן כמו סיפר, שהוא פגש בסבל, והוא, זה לא יכול להיות, חייבת להיות דרך החוצה מזה, חייבת להיות אפשרות להשתחרר מזה. אז המפגש עם הקושי לסוגיו הוא לא קל, ואנחנו חווינו בזה, חווים את זה ושומעים כמה קשה להיות עם הרכבת הבלתי פוסקת של המחשבות, ועם השעמום, ועם הכאבים הפיזיים, ועם הספקות שעולים, ועם התחושה של אני לא מצליח ושזה לא מסתדר לי. אנחנו פוגשים פה מנות לא קטנות של אינחת, וחשוב לדעת שהדרמה לא התרגול לא מייצר את הקושי הזה. זה לא כאילו שהחיים שלנו בבית היו סבבה ובאנו לפה והתחלנו לסבול. חשוב להיזכר בזה, כי הרבה פעמים נראה לנו שוואלה, זה המדיטציה. בבית יש לנו פשוט כל כך הרבה מטענים של כלים, של הסכות, של מסכים. מעניין, מסך והסכה, אבל זה לא מאותו דבר, אבל כל המסכים והטלוויזיה והטלפונים והרשתות החברתיות, כל כך הרבה דרכים שאנחנו שמים בצד את הכאב ואת חוסר הנחת ואת אי הסיפוק, ואנחנו ממלאים את עצמנו בעשייה שבסוף מתישה אותנו, אבל נראה לנו שאם נעשה את זה מספיק טוב, אז לא נפגוש את האי נחת הבסיסית. ופה פשוט אין לנו את זה. תובנה אסרה עלינו להשתמש בסלולרי, ולא מרשים לנו לקרוא, ולא מאפשרים לנו לדבר. כל היום אנחנו יושבים בשקט, אז הנטיות שהם הדוקה שלנו, הדפוסים, אין לנו איך להסתתר מהם, והם פשוט עולים, ואז חשוב לזכור שבמובן הזה, המדיטציה היא מאוד דומה לחיים. אנחנו פוגשים פה דברים שהיו נוכחים גם בבית, אולי לא הייתה לנו את הכנות ואת האפשרות הישירה והמיידית לפגוש אותם כמו שאנחנו פוגשים אותם פה. והאלמנט הראשון שאנחנו פוגשים, הבודה דיבר על זה במילים אולי קצת שונות, אנחנו פוגשים פה עד כמה אנחנו פגיעים. והפגיעות היא המצע של הקיום האנושי. הגוף שלנו הוא מאוד פגיע. אנחנו יכולים להכחיש את זה ולהגיד שאנחנו צעירים ובריאים וחזקים ויפים ובכושר, אבל האמת היא שהגוף הוא מערכת כל כך רגישה וכל כך פגיעה, ובסופו של דבר תמיד מפשלת, בין אם שאנחנו מצפים לזה ובין שאנחנו לא מצפים לזה. האמת היא שהיא לא מפשלת, היא פשוט עושה את מה שהיא עושה, היא מופיעה ונעלמת כמו כל תופעה אחרת בעולם. אז הגוף הוא פגיע, והנפש היא פגיעה. הנפש שלנו היא אוסף של אלמנטים מנטליים, נפשיים, רוחניים, מה שלא נקרא לזה, והיא רגישה. אנחנו פגיעים, אנחנו נוטים להלב, אנחנו נוטים להיפגע. ויש משהו מאוד משחרר, אני חושב, בלהכיר בפגיעות הזאת ולא להתכחש אליה. כל כך הרבה מאמץ ואנרגיה אנחנו משקיעים להסתיר את הפגיעות הזאת, קודם כל מעצמנו, שלא נדע כמה שאנחנו פגיעים, וכמובן גם מאחרים, שלא יראו כמה שאני רגיש, ושלא יראו כמה שאני אנושי. מציגים איזשהו פסדה של ביטחון, של ידיעה, של שליטה, של ודאות, רק כדי לא לחשוף כמה אנחנו פגיעים. ויש משהו מאוד משחרר להכיר את זה ולדעת שזה בסדר. זה ככה. הפגיעות היא אלמנט בלתי נפרד של הגוף ושל הנפש. וזה משחרר כי אנחנו כבר לא צריכים להסתיר ולא צריכים להתכחש ולא צריכים לשחק תפקידים. זה כל כך משחרר לדעת שאנחנו בני חלוף. לדעת שאנחנו אנושיים לגמרי, שיש לנו חולשות ועוצמות, ובין היתר בפגיעות. שמענו אתמול, במקרה או שלא במקרה, היה לנו ישיבה שהיא מעצבת, ודיברנו על נושא דומה בהקשר קצת אחר, ומישהי סיפרה סיפור מאוד יפה ומעניין בהקשר הזה. היא סיפרה על איזה חוקרת, אני חושב אמריקאית, שחקרה אלפי אנשים, מחקר עומק כלשהו, וניסתה להבין למה אנשים מסוימים מאושרים יותר מאנשים אחרים. עד כמה שאני זוכר, זה היה מחקר. מה הופך בן אדם מסוים למאושר ואחר לפחות? ואחד הממצאים הכביכול מפתיעים שהיא גילתה, היא שהפתיחות אל הפגיעות של עצמנו ושל אחרים, המוכנות של אנשים מסוימים להכיר ולפגוש את הפגיעות שלהם ושל אחרים, הופכת אותם או קשורה קשר ישיר ליכולת שלהם להיות מאושרים. ועוד היא אמרה, כך עלה כנראה במחקר, שאנשים מאושרים ואנשים שמוכנים לפגוש את הפגיעות של עצמם ושל אחרים, הם יותר בעלי ביטחון, מה שנקרא ביטחון עצמי, וגם שקט נפשי. ואני חושב שזה מאוד מאוד קשור, כי כאשר אנחנו לא עושים עניין מהפגיעות שלנו, כאשר אנחנו פשוט מכירים אותה ומקבלים אותה ומוכנים לפגוש שוב ושוב פגיעות בפנים ופגיעות בחוץ, אז אנחנו לא מפחדים, אז אנחנו לא דואגים, או פחות. וזה, יש לזה קשר ישיר גם לביטחון וגם ליכולת להיות בשקט ובשלווה. אז בעצם אני חושב שאותה חוקרת גילתה את מה שהבודה גילה. יש קשר ישיר בין המוכנות שלנו לפגוש ללא הכחשה את הפגיעות ואת הסבל או הקושי או אי הנחת האנושית, לבין היכולת שלנו להיות מאושרים. אני רוצה להרחיב על האמת הנאצלת השנייה שהבודה לימד. האמת הראשונה היא האמת של הנוכחות, של האינחת, של חוסר סביעות הרצון, חוסר הסיפוק, הסבל, הנוכחות שלו בחיינו, הנוכחות הבלתי נמנעת של התודעה הלא עירה. והאמת השנייה שואלת ומנסה להבין מה המקור של זה, מאיפה זה בא, במה תלוי הסבל. כי התגלית של הבודה הייתה שהעולם התופעות קורה ביחסים, יש יחסים בין תופעות, תופעות בתלות הדדית, ויש יחסים של סיבה ותוצאה. אז אם יש סבל, יש סיבה לסבל. והבודה קרא לסיבה הזאת השתוקקות והיחזות. וזאת הנטייה, אני חושב שנטייה זה הגדרה טובה, כי זאת נטייה, זה דפוס, זה מנגנון תגובה לא ער. הנטייה שלנו להסתכל על העולם ולראות מה חסר בו, ומה אני יכול להשיג עוד כדי שיהיה לי עוד יותר טוב. זאת הנטייה הטבעית, האוניברסלית, שאגב הבודה לא מצא להתחלה. זה לא שיש איזו נקודת התחלה שהתחילה בסבא שלי, או בסבא של סבא שלי, או באדם הקדמון, ללא התחלה. ללא התחלה, אבל עם סוף, עם אפשרות לסוף. אז זאת הנטייה שלנו, אם רק יהיה לי את זה, אם רק לא יהיה לי את זה, אם רק יהיה לי עוד מזה, אם רק אני אחווה. הנטייה שלנו לפקוח עיניים, להסתכל על העולם ולדמיין איך יכול להיות לנו יותר טוב אם רק ולו רק. זה לא משהו מופשט בכלל, זאת חוויה בסיסית שמלווה אותנו שוב ושוב, ואנחנו פוגשים אותה, אני חושב, אני מקווה שלא אתם, אבל אני פוגש אותה הרבה כשאני עושה מדיטציה. אבל רק להקשיב לדיווחים שלכם היום ואתמול, אז שני דיווחים מאוד בולטים, לא היחידים כמובן, תלונות, תלונה אחת, אם רק לא היו לי כל כך הרבה מחשבות. יש מישהו שלא הרגיש את התלונה הזאת עולה בתוכו שוב ושוב, אם רק היו לי פחות. אז משהו בתוכנו כמה משתוקק שהמחשבות יתעסקו. אם רק המחשבות יתעסקו, יהיה לי יותר טוב. יש איזושהי אמונה עמוקה שמושרשת בנו, שאם המציאות תהיה קצת שונה מכפי שהיא, יהיה לי שקט. והבודה אומר לנו, אם תסתכלו עמוק, אתם תגלו שהשקט והחופש לא תלויים בנוכחות או אי נוכחות של המחשבות. זה לא שאולי יותר נעים בלי מחשבות, אבל למחשבות אין כוח לאמלל אותנו מלבד הכוח שאנחנו נותנים להם. אז משהו בתוכנו לא רואה את זה כך, ומאמין שלו רק ייפסקו המחשבות, אני אהיה יותר מאושר. והבודה אומר לנו, ההשתוקקות להפסקת המחשבות היא הסבל שלנו. זה כמעט בלתי נתפס, אבל ניקח דוגמה אחרת, התלוננות אחרת שעולה בנו, שהיא במידת מידה מסוימת ההפך. אז מתישהו נפסקות זמנית המחשבות, לא שמנו לב, ויש רק כניסה ויציאה של אוויר, אוויר נכנס, אוויר יוצא, אנחנו שמה, מה אנחנו ישר מתלוננים? משעמם לי! לא יכול להיות יותר עם זה! תביאו דרמה! נפסקו המחשבות, הופיע שקט, כלום, אוויר נכנס, אוויר יוצא, בטן זזה, בטן נכנסת, דגדוג פנימה, דגדוג, סתם, חיים, שקט, ומשהו בנו כבר מתקומם, משעמם לי, לא יכול לסבול את זה. אז אנחנו רואים שזה לא המחשבות, ולא ההיעדר של המחשבות, אלא זה הדפוס העמוק בתוכנו שאומר, צריך להיות אחרת כדי שאני אהיה מאושר. פעם זה נגד המחשבות, ופעם זה היעדר של המחשבות. יש לנו, בלי שאנחנו בחרנו בזה, וחס וחלילה שלא נרגיש אשמה על זה, זה כל כך אוניברסלי, יש בנו אדיקציה, איזו התמכרות, לדרמות, לויברציות חזקות של חיים. מישהו נולד, מישהו מת, מישהו מתגרש, מישהו מנצח בריאליטי, מישהו מפסיד בריאליטי, פצצה, לא פצצה, איראן, לא איראן, דרמות. הדרמות האלה מתישות אותנו. ואנחנו רוצים להירגע, אנחנו מבינים שזה לא נכון, אבל ברגע שהמערכת מתחילה להירגע, ובאמת אנחנו חווים שקט יחסי, אז הצילו, איפה הדרמות? אז זה בלי להגיד טוב ורע, ובלי להגיד נכון או לא נכון, זה רק מצביע שיש בנו איזושהי נטייה לרצות שהמציאות תהיה אחרת כדי שנהיה מסופקים. ועל הנטייה הזאת מצביע בודה. וההשתוקקות זאת היא חוויה בסיסית של תחושת אישלמות, של איזה תחושת חסך, תחושת צמא, תחושה של אני זקוק כדי להיות מאושר. הקיום שלי לא שלם כפי שהוא, אני זקוק לצאת החוצה, לרכוש חוויה אחרת, לרכוש התנסות אחרת, חפץ אחר, אובייקט אחר, כדי שאני ירגיש מסופק. והצמה הזה וההיאחזות, זאת אומרת ההיאחזות, הנטייה להאמין של אני חייב את זה, אני חייב את זה, או אני חייב לא את זה, אני חייב להפסיק את זה, היא זאת שמייצרת את את הדוקה. וקראתי איזה מישהו שאומר באנגלית, wanting creates a sense of poverty. ובעיניי, לא מרגיש צורך לתרגם את זה, זה יושב מאוד טוב באנגלית. התחושת עוני הזאת, התחושה של אין לי, שאני זקוק ל... תשימו לב כמה שהיא מלווה אותנו. ולשם מצביע התרגול, ושם אומר לנו הבודה, מתחיל, זאת הסיבה של אי הנחת שלנו. לא, יש מחשבות, אין מחשבות, יש כאבים, אין כאבים. הוא אומר לנו, במובן אחר, הרצון הוא בור ללא תחתית. הוא בור שאי אפשר לספק אותו. ברגע שנספק אותו, ייפתח בור אחר. קראתי מישהו, איזה פילוסוף, לאחרונה דיבר על שופנהאואר, שאומר פחות או יותר משהו דומה בשפה אחרת, לא בודהיסטית. הוא אמר, אנחנו יכולים לעשות כפי רצוננו, אבל אנחנו לא יכולים לרצות כפי רצוננו. We can do what we want, but we cannot want what we want. והוא מצביע על המקום הזה שאנחנו יכולים במיטב התודעה הלא ערה רודפת כל הזמן לספק את הרצון, אבל היא לא יכולה לרצות את מה שהרצון רוצה, כי הרצון תמיד מופיע כרצון למשהו. והבודה אומר לנו, תראו את הנטייה הזאת כל הזמן של הרצון להפעיל אתכם ולתת לכם להרגיש חסרים ולא שלמים. ותשימו שם לתשומת הלב. חשוב להביד אחד ההבדלים, אני חושב, החשובים שהדרמה עושה, אני לא זוכר, אירן, אם דיברת על זה אתמול, אם כן, אז תגיד לי ותעצור אותי, על ההבדל בין כאב לדוקה, בין כאב לסבל. דיברת על זה אתמול. אז ישנה הבחנה, וכאב, כך מסתבר, מלווה אותנו מהיום שאנחנו נולדים עד היום שאנחנו מתים. כאב הוא בלתי נפרד מהחוויה האנושית. גוף שביר, הגוף פגיע, כשמשהו מאוד חזק מאתגר אותו, אז כואב, וגם מחלה, פציעה. אז הכאב הוא חלק מהחיים, אבל הסבל הוא לא זהה לכאב. והדרמה עושה הבחנה ש... דרך אחת, יש הרבה דרכים לראות את זה, אומרת שסבל זה מידת, סבל נוצר כמידת ההתנגדות שלנו אל הכאב, כמידת המלחמה, המאבק שאנחנו מייצרים כנגד הכאב. וחשוב לראות את זה כיצד זה מופיע בתרגול שלנו. ונדבר על זה יותר מחר ובהמשך, אבל כאב הוא לא זהה לסבל. זה לא אותו דבר. כשאנחנו מתנגדים לכאב, אנחנו מתחילים להתכווץ פיזית סביב התחושה הלא נעימה. אנחנו מתחילים להתכווץ מנטלית בסירוב להסכים, לראות, בשיפוטיות, איזה אידיוט אני, איזה טיפש אני, איזה לא מוצלח אני, איך אני מאמלל את עצמי, איך אני לא מצליח להתרכז, איך אני לא מצליח להיות בשקט, איך אני לא מצליח. אז המאבק שלנו במחשבות, וללא ספק יש מחשבות שהן לא נעימות. אין ספק שלא כל מחשבה היא נעימה, אבל מחשבה לא יכולה לאמלל אותנו אם אנחנו לא נותנים לה את הכוח, ומידת הכוח תמונה במידה רבה במידת ההתנגדות שלנו, חוסר מוכנות שלנו לפגוש. שזה כולל את הפחד, זה כולל את הדאגה, זה כולל את כל הקיבוצים המנטליים, גופניים, רגשיים, שאנחנו מזדעקים כנגד חוויה לא נעימה, בין אם היא גופנית ובין אם היא מנטלית. אז חשוב להבין שהסבל, שהדוקה, שאי הנחת היא יצירה מנטלית. וחשוב גם לדעת שהיא לא שלנו במובן שלא המצאנו אותה. כאמור, הדוקה היא תופעה אנושית אוניברסלית, ואין אדם שלא חווה דוקה. אז הבודה אומר לנו, תצאו משוואה הצרה של שאתם רואים קושי, תגידו אני השם, אבל תתחילו לזהות את הסיבות האוניברסליות והלא אישיות שבבסיס של הדוקה, ואז תוכלו יותר ויותר להרפות מאותם סיבות, מאותם מייחסויות, מאותם הצמדויות למה שנראה לנו חיוני ל-well-being שלנו, אבל בסוף מתברר שהוא רק מחריף את הדוקה, את הסבל שלנו. אז יש בה הבנה של האמת השנייה, יש לה לדעתי כמה חשיבויות עבורנו. ואני חושב שחשוב שנבין למה חשוב לראות את הסיבה לדוקה. קודם כל אנחנו יכולים להבין שסבל הוא לא דבר שמופיע מבחוץ, הוא לא בא מבחוץ, אלא הוא תוצאה של התגובה הלא ערה אל קושי. ואני משתמש כביכול במילה מבחוץ וכביכול במילה מבפנים, זה מנגנונים לגמרי לא אישיים ואוניברסליים, אז זה לא שיונתן מייצר סבל, או ש... אלא זה נוצר. זה נוצר, וכשאנחנו יכולים לראות שזה נוצר, אז אנחנו מבינים איפה זה נוצר, וכיצד זה נוצר, ואז אנחנו יכולים להפסיק להאשים את העולם בחוץ, שהוא אחראי לסבל שלנו, ולהתחיל לראות איך אנחנו, בתגובותינו הלא ערות, מצד אחד מחריפים את הדוקה, ומצד שני יכולים להרפות מהדוקה. ובעיניי זה אחד הבשורות הטובות ביותר ששמעתי בחיים שלי. זה הסופר גוד ניוז שבן אדם יכול לשמוע. יש באפשרותנו לשנות, להשתנות, כך שלא נזין את הנטיות שמייצרות סבל. לא מכיר גוד יותר מזה. כרטיס חינם, טיסה לתאילנד לשנה זה פנטסטי, אבל ההבנה שאפשר להשתחרר מסבל היא הבנה פי עשר רדיקלית, פנטסטית. אז אם אנחנו באמת מבינים שדוקה זה תופעה מנטלית של תגובה לא ערה לקושי, לשינוי, לכאב, אנחנו יכולים להתמלא הרבה אופטימיות, ממש אופטימיות, וואלה. יש איזה סלוגן שאני רואה על מכוניות בתל אביב, שאני לא יודע מי אחראי לו, אבל בטח משהו מהברסלבים הזה, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, נדמה לי שזה הולך ככה, אני כבר ראה את הסלוגן הזה, זה, אני לא יודע למה הם התכוונו, אבל אפשר לתקן, ואפשר לתקן וזה בידיים שלנו, זה בידיים שלנו ובאפשרות שלנו. אז הבנה שנייה, כאמור, הבנה ראשונה זה שזה בידיים שלנו, הבנה שנייה זה שזה לא תלוי באחרים. אחרים יכולים להחריף את הסיטואציות, את הנסיבות שבהם יופיע כאב, או למתן את הנסיבות. זה לא שאנחנו חיים במנותק מהעולם, וזה לא שאנחנו לא פגיעים, וזה לא שאחרים לא יכולים לפגוע בנו, אבל בין פגיעה לסבל דיברנו כבר על ההבדל. הסבל נוצר בתודעה והוא משתחרר בתודעה. והוא כמובן לא יכול להיווצר בתודעה של מישהו אחר, אני חווה את הסבל שנוצר בתודעה שלי, אני כן פתוח, ואחד הדברים שהדרמה מאוד מפתחת בנו, זה את היכולת להיות ערים גם לקושי ולסבל אצל אחרים, כמו אצלנו, ולהדהד איתו ולשחוט איתו, ולהביא לשם ריפוי, אבל כדי לדעת איך להביא ריפוי לאחרים, אנחנו צריכים קודם כל להיות מיומנים ולהביא ריפוי או שחרור בתוכנו. ומה שחשוב להבין זה שזה לא משחק של להרגיש אשמים. אם ככה נבין את זה שאנחנו אשמים בסבל שלנו, אז לא הבנו נכון. זה לגמרי לא אישי, זה אוניברסלי, כולנו מצויים במעגלים האלה, עד שלא זיהינו את הסיבות ונהיינו יותר ויותר מיומנים ויעילים ולהרפות מהסיבות, אז זאת חוויה אנושית אוניברסלית. אז איך ניתן לפגוש כאב מבלי להפכו לדוגה, מבלי להפכו לסבל? ואני מבטיח שאני לא אדבר היום כל הטיפים, לאט לאט נחשף אליהם יותר ויותר. אני כן רוצה לנסות להתייחס למה ששמענו, להנחיות פחות או יותר שכבר קיבלנו. אני רוצה להגיד ששמענו לא מעט הנחיות עד עכשיו שמאוד מאוד מכוונות לשם. וההנחיה הראשונה ששמענו אותה ללא הרף זה לפתח את היכולת לשים לב, להיות עם, להיות באינטימיות עם מה שמופיע, לזהות את מה שמופיע ולהיות שם. ואמרנו כבר שלנוכחות עצמה, ליכולת שלנו להיות עם מה שעולה, יש לה יכולת מרפאת. עצם היכולת שלנו לפגוש בצורה פתוחה, ישירה, מה שלא יהיה, המודעות עצמה מאזנת, המודעות עצמה מבריאה, המודעות עצמה מחוללת טרנספורמציה עדינה, אבל מאוד מורגשת. והתשומת הלב היא הבסיס לכל שאר האיכויות שמתפתחות. עם תשומת לב, והבודה דיבר על זה, ואחד המטאפורות המאוד יפות שהוא דיבר על תשומת לב, נשאל את תלמידיו איך לעצור את הזרם של הבלבול ושל המחשבות ושל הסבל. איך? את הזרם ונהר, זה מטאפורות מאוד חזקות שהשתמשו בהם הרבה באינדיה, שהם הרבה יותר נהרות מפה. זה הנהר של הקיום הלא ער, של הסמסרה, את המעגל החוזר הנשנה הזה. נשאל, איך אפשר לעצור את הנהר הזה? מהו הסכר? והבודה אמר, תשומת הלב היא הסכר. תשומת הלב היא ה... פלאד סטופר, היא המחסום לשיטפונות, מחסום לשיטפונות של המחשבות, של השעמום, של הדאגות, של הספקות, של כל מה שמאמלל אותנו. מה שעוצר אותם זה תשומת לב. תשומת לב מחסירה אותנו שוב ושוב לכאן ועכשיו כשאנחנו נודדים. תשומת לב מזכירה לנו שיש פה משהו חי ונושם ומודע כל פעם שאנחנו מגלים שלא היינו מודעים. תשומת הלב מחזירה אותנו מהנטיות להיות אתמול ולהיות בעבר, ומהנטיות להיות במחר ובקדימה ובדאגות ובפחדים. תשומת הלב עוצרת את כל אלה ומשיבה אותנו שוב ושוב לכאן, למה שחי, רק למה שחי. כל השאר זאת אילוזיה. מה שהיה אתמול מת, איננו. זה זיכרון. מה שיהיה מחר זה פנטזיה או דאגה. האמיתי היחידי זה מה שמופיע וחי ומשתנה ומתחלף רגע לרגע. תשומת הלב מבריאה אותנו בכך שהיא משיבה אותנו אל החיים, אל מה שחי ופועם. אבל יש עוד משהו שכבר התחלנו לתרגל, אבל עוד לא נתנו לזה כל כך שם ומילה, ואני רוצה לדבר על איכות שמתלווה לתשומת לב, וזה איכות של איפוק. איפוק היא לא מילה מאוד סקסית, יש בה איזושהי קונוטציה של להחזיק את עצמנו בכוח, של לעשות משהו בניגוד למה שספונטנית היינו רוצים לעשות. ויחד עם זאת, הבודה הסתכל על איפוק כעל איכות רוחנית. יש הרבה, אתם יודעים, קלסיפיקציות בתוך הדרמה, אז אחת מששת או עשרת האיכויות הרמיז, spiritual faculties, spiritual qualities, איכויות רוחניות, איפוק נמצאת שמה די בהתחלה. והאיפוק הוא היכולת לראות מה קורה ולעצור את התנועה או את התגובה האוטומטית שלנו. וכאמור, התגובה האוטומטית שלנו היא תגובה של השתוקקות או דחייה. יש משהו נעים, אנחנו רוצים עוד. יש משהו לא נעים, אנחנו רוצים לחסל אותו, להפסיק אותו, לגרש אותו. התודעה הלא ערה שלנו שבויה, כך אומר לנו הבודה, בידי האסירים הקולעים של התגובות האוטומטיות. ואנחנו כל הזמן נעים במטוטלת בין רצון להפסיק, רצון לעשות עוד, רצון לרכוש עוד. האיפוק בא לידי ביטוי במדיטציה כהנחיה הפשוטה שאנחנו מזהים משהו, שזה תשומת לב, להשהות, לעצור לרגע את התגובה האוטומטית שלנו. לא למהר לשפוט על זה שנדדנו. לא למהר לכעוס על עצמנו שמשעמם לנו. לא למהר להחליף תנוחה בשנייה הראשונה שמגרד לנו באף או כואב לנו בברך. להשהות. אין פה הנחיה לא לעשות כלום. זאת לא הנחיה. להשהות את התגובה האוטומטית, את הנהר של לרצות להחזיק את זה או לרצות לגרש את זה. ודרך איפוק ודרך השהיה של התגובות האוטומטיות, אנחנו לאט לאט, אבל לאט אבל עמוק, אנחנו נוטשים הרגלים ישנים של תגובה אוטומטית לא מודעת, ומטפחים הרגלים חדשים של לעצור, לפגוש, להתאפק ולבחור בחירה מודעת. רוב הבחירות שלנו, אם נהיה כנים עם עצמנו, הן לא מודעות. הן אוטומטיות. למה שאנחנו קוראים ספונטני, זה בא משהו, זה מדליק אותי, אני עושה אותו. בא משהו, זה לא מדליק אותי, אני נותן לו סתירה. סותם לו את הפה, תורק לו את הטלפון, אומר מילה למישהו שיכעס עליי. שהקיום שלנו הוא באוטומט, אין שם חופש, אין שם בחירה. והאיפוק, תשומת הלב, האיפוק וההשהיה מאפשרים לנו לעצור, לראות, ואם יש צורך לבחור, יכול להיות שנראה במדיטציה שאפילו לא צריך לעשות יותר מזה. זה משתנה לבד. היכולת שלנו לראות את המחשבה ובאיפוק לבחור לחזור, לא צריך להילחם בה, היא כבר הלכה. ראינו אותה, בחרנו לחזור. היא תחזור או לא תחזור? אין לנו שליטה. אבל זנחנו הרגל אוטומטי של להישאב אל הנעים והלא נעים, ובחרנו לשוב לנוכחות. ועם הזמן זה ילווה אותנו בחיים, ונרגיש מעצם היכולת להשחות את התגובה ולהתאפק, נרגיש יותר ויותר מימד של חופש, מימד של לא ישאבות לאוטומט, אלא הלאה, נושם מתוך זה, מתאים לי או לא מתאים לי, אבל אני יכול כבר לבחור, אני כבר לא איזושהי בובה שנמשכת בחוטים בלתי נראים של הדפוסים, אלא יש יותר חופש בחירה. אז האיפוק מגלה בנו יותר חופש בחירה, ומה שמדהים לגלות הוא שהאיפוק דורש פחות מאמץ מאשר התגובות הלא מודעות. כי התגובות הלא מודעות, אם נהיה כנים עם עצמנו, נטישות אותנו לא אוהב. כל הזמן מגיבים לעולם. אחד המשלים הטובים לראות את זה, זה לראות כמה המיינד שלנו, יש לנו מיינד של שיפוצניק. אנחנו כל הזמן פותחים את העיניים, רואים מה יש, וישר בוא נשפץ את מה שלא בסדר. מתוך אותה אמונה לא ערה, שאילו רק יהיה אחרת, אולי המנטרה הכי חזקה שאנחנו מכירים זה אם רק. אילו רק. זה המנטרה אמא של המנטרות בתוכנו. אם רק יהיו פחות מחשבות, אם רק יהיו פחות כאבים, אם רק יהיו פחות דאגות. אז אנחנו כל הזמן מסתכלים על העולם, בהכרח מכווננים למה שלא שלם בעולם, למה שיכול להיות יותר טוב או פחות רע, וכל הזמן משפצים. וכאמור, זה נורא מתיש. וכמה שלא נשפץ, מתי נהיה מושלמים? מתי השפצניק מפסיק לשפץ? הרי כל הזמן הכל משתנה, ואנחנו כל הזמן משתנים. אז התודעה המשפצת מתישה אותנו, וזה לא אומר, אני מדבר כרגע על משהו מאוד עדין, שהוא בלב החוויה הפנימית שלנו. זה לא אומר שלא צריך לשנות דברים במציאות ובעולם. יש המון סבל בעולם, יש הרבה דרך להספוך את העולם לבריא יותר, אבל אם אנחנו עושים את זה מתחושה של אם אני לא אעשה את זה אני אתמוטט, מה שבדרך כלל אנחנו עושים, אין לנו שקט. ומישהו שהוא באי שקט, הוא לא כל כך יעיל לדרך שבה הוא פועל בעולם. כי הוא מגיב כל הזמן. כל הזמן אחוז בהכרח לשנות. וההכרח לשנות מתיש ואפילו מייאש. אם אנחנו פועלים מתוך תחושת הכרח, אין שם חופש. שמשהו בתוכנו נרגע ומבין את הלופ העצמי, ויודע להירגע ולהרפות בפנים, אז הוא הרבה יותר פנוי לשנות בחוץ, אבל לא בצורה אובססיבית ולא בצורה מורעלת, אלא בצורה מושכלת ויותר תבונית. וזה מוביל אותי רק לפתוח את הפתח לבאות, ש תשומת לב ואיפוק הם הבסיס לחוכמה שמתפתחת. החוכמה, התובנה שמתפתחת, נובעת מתוך המצע של יכולת לשים לב, ויכולת להיות סבלנים יותר, סובלנים יותר, מכילים יותר את מה שמופיע ברגע, וזה המצע האידיאלי, כך אומר לנו הבודה, להתפתחות של חוכמה. ועל חוכמה נדבר יותר בימים הבאים. ואני רוצה לסיים פה ולא יכול להימנע מלהקריא ציטטה שאם שמעתם אותי בעבר, ללא ספק שמעתם את זה, כי אני כל כך אוהב את הדיוק של הטיצ'ינג הזה. אז זה טקסט, זה שאלה ותשובה שנשאל איזה חכם הודי, ניסרגדטה. אני אקריא את זה קודם באנגלית, יחסוך לטל את התרגום ואחרי זה בעברית. אז the questioner asked, or the questioner is saying, pain is inacceptable. And Nisargadatta answers, why not? Did you ever try? Do try, and you will find in pain a joy which pleasure cannot yield, for the simple reason that acceptance of pain takes you much deeper than pleasure does. The personal self, by its very nature, is constantly pursuing pleasure and avoiding pain. The ending of this pattern is the ending of the self. The ending of the self, with its desires and fears, enables you to return to your real nature, the source of all happiness and peace. ובעברית, השואל שואל את נסרגדטה, או אומר לו, אי אפשר לקבל כאב. והוא עונה לו, מדוע לא? האם אי פעם ניסית? אנא, נסה, ותגלה בכאב שמחה שתענוג לא יכול להפיקה. מהסיבה הפשוטה שהקבלה של הכאב לוקחת אותך עמוק הרבה יותר ממה שהתענוג יכול. העצמי האישי, על פי טבעו, רודף ללא הרף אחרי תענוג ונמנע מכאב. סיום הדפוס הזה הוא סיומו של העצמי. סיומו של העצמי על תשוקותיו ופחדיו מאפשר לך לשוב אל טבעך האמיתי, המקור של כל השמחה והשלווה. נשב, קו שבט.